הדרשה הערב לרפואת הנפש והגוף מהרה למיכאל בן מסעודה, חנה בדינה, נרי, שמעון, ישי, דוד נטע ורות בני חנה, שלמה, משה, דינה ורחל בני רות, אורי, דניאל והדר בני מטל, גלאור ועמית בני נחמה. הערב גם לעילוי נשמע דינה בת שמעון ויונה, יניב בן חנה, סעיד בן סלמן, יונה בת חיים, לולו ומרגלית בת אברהם, ולעילוי נשמע תורה עם מנוחתם עדן. הגמרא במסכת בבא מציעה אומרת, אמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים, אלא על שעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין. דהיינו יקוב הדין את ההר. אז מכיוון שהם לא הלכו לפנים משורת הדין, חרב הבית. והפירוש בעיון יעקב מביא שבמידה שאדם מודד, בא מודדין לו. לכן הקדוש ברוך הוא התנהג עמהם באותו דין, והחריב את ירושלים בחטאם. כמו שנאמר, המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו. הם לא רצו להעביר על מידותיהם, אז לא העבירו להם על פשעיהם. אז ממילא חרבה ירושלים. הדברים פורשים יותר בדברי החפץ חיים זכר צדיק לברכה, שכתב בספר שמירת הלשון דברים נוקבים. ואם מידתו תמיד להתנהג עם אנשים שלא לוותר להם כלום משלו ושלא לרחם עליהם, הוא מגביר בזה למעלה את מידת הדין על העולם וגם לעצמו, שבמידה שאדם מודד, בא מודדין לו, ולא מבטרים לו כלום ממעשיו. ועוד אומר, זה שאמרו חכמים, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. לכאורה, הלא היה להם כמה עוונות מפורשים בכתוב, אבל לפי זה נייחה. אם היו מעבירים על מידותיהן, היה הקדוש ברוך הוא מוחל להן גם כן. אבל הם העמידו דבריהם לא לוותר כלום לחבריהן, מכפי גדר הדין, לא רצו לזוז מן הדין, לכן דקדק הקדוש ברוך הוא עליהם, וגם כן לא זז מן הדין. מה לומדים מזה? שחשוב לנו לוותר ולהיות מעביר על מידותיו, כדי שגם כלפיו יתנהגו באותה מידה מן השמיים. ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם כן, יש צורך והכרח להתנהג במידה זו שהיא מצילה אותנו. מידת הוויתור כוללת בתוכה את העניין להיות מעביר על מידותיו. אז אם אנחנו רוצים לבנות את הבית, אז צריך לטפל בבעיות שגרמו לחורבן. אז נברר עכשיו מה זה לוותר, מה זה להעביר על המידות, וכמה מרוויחים מזה. אף פעם לא מפסידים מביטורים, וגם לא מתחרטים. וכמה שיעור הביטור? אז נראה במעשים שיבואו לפנינו. הרב שך זכר צדיק ברכה היה אומר שהביטור אינו רק הסכמה לרצונו של הזולת בעת ויכוח או מחלוקת. הביטור כולל למעשה להקריב את הרצונות האישיים והמטרות העצמיות לטובתו של הזולת, לשם שמירה על כבודו ולהצילו מפגיעה. ודבר זה נוגע ביחס כלפי האישה, בני הבית, חברים, קרובים, שכנים. אדם צריך להיות מוכן לוותר על ענייניו, רצונותיו ומטרותיו לשם טובת השני. המשגיח רבי מתתיהו סלומון אמר שלוותר אין הפירוש שבו ברגע הוא שולט על עצמו ולא מגיב בחריפות כלפי זולתו, אבל הוא שומר בתוך ליבו שבבוא היום הוא יזכור לו את הפגיעה שפגע בו, וגם יזכור שהוא לא הגיב לו. ועכשיו, אחרי זמן שחזר הדבר, זה הזמן לשלם לו כגמולו. זאת אומרת, אם אדם מצליח לבלום את עצמו בשעה כזאת שצריך ויתור, והוא ויתר ושתק, אבל הוא שמר את זה בלב, יגיע היום שהוא לא רק יזכור את זה, הוא להגיד שגם עכשיו זה כבר הגיע הזמן לשלם לו. זה לא נקרא ויתור, עדיין זה לא ויתור. ברור שגישה זו לא נקראת לוותר. לוותר זה כשאדם מעביר על מידותיו, שוכח ממה שנעשה נגדו, מעביר ומוחק מליבו עד שמרגיש שלא עשו כנגדו שום עוולה ואין לו על מה להתרעם ולהקפיד, וזה נשכח ונמחק. איך עושים דבר כזה? מה, אדם כל כך גיבור לשלוט על עצמו לא להתפעל ממה שעושים ופועלים נגדו? הגאון רבי אליהו רוט, זכר צדיק ברכה, היה נאמן ביתו של האדמור הגאון רבי שלמה מזוויל, זכר צדיק ברכה. הוא יעץ לחסיד אחד שפגעו בו קשות, ביזו אותו בדברים קשים כגידין, וזה נגע לעומק נשמתו. אמר לו, אם אתה רוצה להתגבר על המצב, תחליט עכשיו שכל מה שהיה זה היה בחלום. לא היה ולא נברא, זה רק בחלום. אל תספר על זה לשום אדם ואל תדבר על זה מטוב ועד רע. חלום רע, אבל חלום. מעימי תתקוטט, נגמר החלום. היה חלום, אין דבר. אחרי שבועיים ניגש אליו זה שפגע בו בחסיד וביקש ממנו סליחה שציער אותו בדברים קשים. מה עשה החסיד? אמר לו, לא מבין על מה אתה מדבר. הוא אומר לו, אתה לא זוכר שביזיתי אותך וצעקתי בחו? אני לא יודע מה אתה מדבר, אני חושב שאתה חלמת חלום. לימים הוא סיפר החסיד הזה לרב שלו שאם לא הייתי עושה את אותה עצה שהוא יעץ לי, זה היה חורבן גדול. אם זה היה על פי המידות שלי בלי העצה הזאת, זה לא היה נגמר טוב, חורבן היה. אז הנה יש עצה, יש חלומות רעי, גם אלה שבמציאות זה חלום. הרי השם שלח ואמר לו כלל, אז מה אתה מתרעם על הקדוש ברוך הוא? הוא שלח לך את זה במידה, בדיוק בדיוק מה שאתה צריך לקבל. ככה יכולים לוותר, רק מרוויחים, תכף נראה. אף אחד שקם מחלום רע לא מתקוטט עם אף אחד, אומר ברוך השם שזה נגמר. ברוך השם, יש שמש, יש אנשים, יש קרובים, יש משפחה, יש ידידים, הכל בסדר. היה חלום רע. אפשר לדייק את מה שאמרנו ממה שכותב רש"י במסכת ראש השנה דף י"ז בדיבור המתחיל המעביר על מידותיו, ושם הוא אומר שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, הוא מניח מידותיו והולך לו. זהו, מה שהיה צעקו פה אמרו שם, צ'יק, הולך וזהו, נגמר. אומר רש"י עוד פעם, אינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, הוא מניח מידותיו והולך לו. אז הולך לו, זה שוכח מן העניין, לא שומר בליבו כלום, הולך לו. יש עצה כזאת גם אצל שלמה המלך, סטה מעולו ועבר, תסטה ממנו ותלך. זה נקרא מוותר אמיתי, בלי שמירה בתוך הלב. ואנחנו מוצאים את זה אצל מי? אצל אברהם אבינו. אומר המדרש רבה בראשית פרק כ"ג י"ג, בני ביתו של אברהם אבינו ותרנים היו. זה החינוך שהוא חינך אותם. ותרנים היו. על אברהם אנחנו לא מתפלאים, כי המתנגדים הכי גדולים שהיו לו זה היה סדום בעמורה. זה היה סדום בעמורה. הוא היה איש החסד והם נגד חסד. מי שעושה חסד הורגים אותו. והוא מתפלל ונכנס למסע ומתן, מסכן את חייו מול הקדוש ברוך הוא. אולי יש 50 צדיקים, אולי 45, 40, 30, 20, 10. אף תספה צדיק עם רשע. איפה אתה מחפש בסדום? הוא אומר אולי יש, אולי. חכמים אמרו בנפול אויבך אל תשמח, וביקשלו על יגל לבך. זה פסוק, אבל בטח שהיה צריך לכאורה אברהם, שאלה שהם מתנגדים לשיטה שלו שיובדו מן העולם. הוא לא רוצה, מה פתאום? הוא לא נותר להם ולא כלום, הוא רוצה בטובתם. הוא רוצה בטובתם. אם יש שם 10 צדיקים, יכול להיות שיחזירו אותם בתשובה. לוקח זמן, אבל יכול להיות. על היכול להיות הזה, הוא מתפלל. יותר טוב מנוח. נוח ראה את כולם עומדים לפני קליה, לא התפלל עליהם. אמר להם, רק עומד להיות מבול, עומד להיות מבול, אבל לא עשה שום דבר בעניין. אחרי שהוא ראה את החורבן ויצא מהתיבה, אז הוא התרעם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שותה. כשאני אמרתי לך בוא אל התיבה וכו' וכו', לא אמרת לי, ומה היית? לא ביקשת ולא התפללת על אף אחד. עולם שלם הלך, נמחה. ואברהם אבינו לא מבטר על הסדומים. אז הוא ויתר על מה? על הכבוד שלו ועל העבודה שלו. אלה מכחישי העבודה שלו. זה מבטר אמיתי. אז בני ביתו של אברהם אבינו ותרנים היו. במדבר רבה, פרק ט' ב', כתוב, איש איש, לימדה אותך התורה שתהיה ותרן בתוך ביתך. נשפך יין, תהיה ותרן. להנחיל אהבה יש, מה אתה דואג? הלך לך בקבוק, שתיים, מה אתה דואג? להנחיל לו מה יש. וכן שמנך, נשפח שמן, בוצרותיהם המלא, מה אתה דואג? מה אתה דואג? נקרא כסותך, וואי וואי וואי, ימלא השם משאלותיך, מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא יש לו מאיפה להשלים, להוסיף, לתת, מה אתה דואג? קרה, קרה, מה קרה, מה קרה? מביטור לא מפסידים אף פעם. שני נביאים התנבאו בסגנון אחד. הרב שח, זכר צדיק ברכה, כותב במכתב, במכתבים ומאמרים, חלק ב', מכתב סמך ח', ונער הייתי, וגם ברוך השם עברתי גבורות, ולא ראיתי בחיי שמפסידים מביטור ורק מרוויחים מזה. זאת אומרת, בטח באו לפניו אלפי מקרים שהיה צריך לוותר, לא שלא רק, של אחרים גם. הוא אומר, לא ראיתי מחיי, הוא מוציא מילה כזאת מהפה, אז הוא לא ראה מחייו. לא ראה מחייו שמפסידים מביטור. וגם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק ברכה, אמר בפני אחד מקרובי משפחתו, כהי אלישנה, דע לך, אני כבר יהודי זקן בגיל 80. שנות חיי לא תמיד היו סוגות בשושנים. היו לי מצבים לא קלים. בכל פעם ופעם אני ויתרתי, כופפתי ראשי בפני כל גל וגל. ואני רוצה שתשמע טוב, מעולם לא התחרתי שביטרתי. הוא היה איש אשכולות, ידוע ומפורסם. נביא שני מעשים נפלאים. בספר באר החיים, ירח האיתנים, עמוד קוף נון ח', מעשה נפלא. איש מכובד, בעל משפחה ברוכת ילדים מירושלים, כשגדלו הילדים ולא היה להם מספיק מקום לשבת בסוכה הקטנה שהיו בונים מדי שנה על המרפסת, החליטו הילדים לבנות סוכה רחבת ידיים בחצר. קנו דפנות במידות מדויקות, שעות תרחו ועמלו ובנו את הסוכה בצד היותר טוב. כשהכל עמד על מקומו בשלום, דפק אחד השכנים על דלת ביתה, אמר להם, אני מצטער, תפרקו את הסוכה. למה? אני מחנה את הרכב שם. אמרו לו, תשמע, זו הייתה עבודה קשה, קנינו בדיוק את הזה והכל מתאים, וגמרנו וסיימנו, זה ארך שעות רבות. אולי תוותר, בשום אופן, בשום אופן, אני חונה פה, תפנו. אוטם את אוזנו ולא מוכן לשמוע. קיבלו את הגזרה בחוסר חשק, ואמרו לאבא, תשמע אבא, הוא מתנהג במידת סדום, יש מקום בחוץ, יש עוד מקומות חנייה, מה הבעיה שיחנה שם כמה ימים? וזהו, למה יטריח אותנו? סוף כל סוף גם המקום משותף לכל הדיירים. ניסו לשכנע את האבא, אבל האבא הצדיק אמר לבנים שלו, אני לא אשב בסוכה שגורמת צער ליהודי. ובלית ברירה ירדו, בנו את הסוכה בצד השני של החצר. ביטור או לא ביטור? לא כל כך גדול, אבל ביטור. אולי יש לו טענה צודקת משהו. הוא לא וטרן. מה לעשות? יש כאלה. רוב השכנים הם כאלה, נכון? מוצאי יום טוב. בובום! הבתות מחוץ לסוכה. השכינה רצה מלמעלה למטה, כולם קמים בבעלה מהשינה, מה הם רואים? שלוש אבנים ירושלמיות נפלו מלמעלה בדיוק איפה שהייתה צריכה להיות הסוכה, אם לא היו מעבירים. מי יודע כמה הרוגים היו שם? אבן ירושלמית, חתיכת בומבה, ישר, שלוש, נפלו שם. רואים שמהביטור, שהם ויתרו, ניצלו חייהם. מעשה נוסף, מהגאון רבי אברהם גניחובסקי, זכר צדיק ברכה. מתחת לאחד הבניינים בבני ברק, פתחו חנות גדולה לריהוט תינוקות. ובעלי החנות הוציאו מוצרים החוצה למדרכה. זה הפריע לשכן, והוא ביקש מהם לא לעשות זאת. הם לא נענו לו. תבע אותם לדין תורה. בית הדין שמעו טענות הצדדים, וזיכו את בעלי החנות, כיוון שהחלק ההוא במדרכה לא מיועד להולכי רגל. זה לא רשות הרבים. התובע שמע את הפסק, קיבל. הגייבד ראה את ההתנהגות האצילית, איך הוא קיבל את הפסק דין, למרות שזה לא היה כפי רצונו, לחש לו באוזן, מי יודע? אולי יום אחד תצטרך לבעלי החנות האלה, או למוצרים שלהם, מי יודע? זהו. השכן התגורר בקומה רביעית באותו בניין. כעבור שבוע הבן הקטן שלו טיפס על המעקה במרפסת, התכופף ונפל למטה. ההורים הספיקו לשמוע את הצעקה וראו מה שראו, ירדו למטה בחרדת מוות והגיעו למטה. בעל החנות מגיש להם את הילד בריא ושלם, בלי שום פגע. הוא נפל לתוך מיטה עם מזרון שהייתה בחוץ איפה שהם התנגדו, וזה הציל את החיים שלו. מביטור לא מפסידים. ויש לזה מקור נאמן בדברי חכמים זיכרונם לברכה בכמה מקומות. נזכיר אחד מהם. כולנו מכירים את רחל אמנו. בזכות הביטור שהיא מסרה את הסימנים לאחותה, היא זכתה בסופו של דבר לבנים. ויזכור אלוהים את רחל. רש"י אומר, זכר לה שמסרה סימניה לאחותה, ורק בזכות זה זכתה לבנים. היא הייתה עקרה. הביטור, יואו, אבל זה ביטור, ביטור, זה לא סתם ביטור. לוותר לאחות בליל הכלולות שהיא צריכה להיכנס לחופה, לוותר לאחות שהיא תיכנס, וגורלה יהיה עם עשיו אולי, ויעקב בטח לא ירצה אותה לעולם. אז יש לנו מקור מה הביטור נותן. מדרש נפלא, אסתר רבה, פתיחתה כף דלת. בשעת החורבן באו אבות העולם ומשה רבנו עליהם השלום, וכולם טענו זכויות כדי לעזור ולהציל את ישראל, והקדוש ברוך הוא לא קיבל. עד שקפצה רחל אמנו עליה השלום ופרטה את הוויתור שהיא עשתה לאחותה ונתנה את הסימנים וריחמה עליה שלא תצא לחרפה במסרה לה הסימנים. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא בזכות רחל בביטור, ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומה, רק בזכותך, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה. אף אחד, רק רחל. מכאן למד הגאון רבי חיים פנחס שיינברג, זכר צדיק ברכה, מי שמבטר יצליח, וככל שהוויתור גדול יצליח יותר. הרב שך היה מוסיף על זה, לא רק שמביטור לא מפסידים ותמיד מרוויחים, אלא צריך לדעת שוויתור זה בגדר תענוג בזכות גדולה ביותר. אם ראיתם מישהו שוויתר, תרוצו אליו להתברך. תרוצו להתברך. אדם שמבטר, הוא נקי מעוונות. תתברכו. אבל יש מחשבה שמתגנבת בלב אדם, מי שמבטר, הוא מראה שהוא חלש, שהוא עלוב, שאין לו יכולת להתמודד. בכל מיני מחשבות מהסוגים האלה. מעשה. עם רבנו יואל מסתמר, זכר צדיק קדוש לברכה, בערב שבת, נכנס הביתה עם ראש הקהל, וראה שהרבנית הצדקנית מביאה את המגש לנרות. אמר לה רבי, למד מכינת הנרות בבית? הוא עורך טיש למאות ואלפים, והנרות צריכות להיות על השולחן, בחוץ. למה הכנסת אותם? אומרת לו רבי צן, אני לא מסכימה שהרבי יערוך את הטיש. אינך חש בטוב. אז הוא עונה לה, אבל זה בלתי אפשרי. כבר הודענו לאנשים, ביניהם יגיעו נגידים במיוחד שרוצים לתמוך במוסדות. בסופו של דבר, הוא ויתר. הטיש לא התקיים. ראש הקהל עמד המום, על שדעתו. הוא היה משוכנע תמיד שהאדם הכי חזק בעולם זה רבנו יואל. הוא מתמודד נגד ציונים ונגד מי לא. בן אדם שלא פוחד, הוא ירד מהמטוס, פתח את החולצה, אמר תראו בי. הוא היה בטוח, הוא יגיע פה, ציונים יראו בו. אדם שלא פחד מאף אחד בעולם. הרב שך כשהספיד אותו אמר עליו גברא דמסטפנה מיני. זה היה אדם שאנחנו פחדנו ממנו. ופתאום ראש הקהל רואה שהאדם הכי חזק בעולם יש לו רבנית יותר חזקה ממנו. זה היה הפתעה. כשהוא עומד ככה ותופס את הראש כמו שאומרים ולא מבין את התמונה שהוא רואה, אז הרגיע אותו רבנו יואל, אמר לו, תדע לך, מי שחזק זה מי שמבטר. וואי וואי וואי, שמעתם? זה לא החלש, זה לא הנמושה, זה לא זה שאין לו מענה, זה החזק. החזק זה מי שמבטר. כך הם פני הדברים. ראיה מהגמרא במסכת שבת, דף פח. תנור הבנן, הנעלמים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, באוהביו כצאת השמש בגבורתו. מי שמבטר ומעביר על מידותיו, עד כדי כך שהוא מהנעלבין וגם לא עולבין. הוא ממש כצאת השמש בגבורתו. אין לך גבורה גדולה מזאת. החום של הצהריים, בחצות יום. זה הגבורה הכי חזקה שיש לשמש. וזה ממש יש לו כוח כזה גדול. אור החיים הקדוש אומר על הפסוק הראשון בתורה, בשעת בריאת העולם נכנסו האותיות לפני הקדוש ברוך הוא. נכנסה עוד תו, אמרה לפניו ריבונו של עולם, רצונך לברוא בי את העולם? לכולם השיב הקדוש ברוך הוא שהוא לא חפץ. למה? לכל אות יש טעם למה היא לא. כשנכנסה בית, הרי הגימל, נתקבלה והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בראשית. הגאון מבילנה אומר שכל סודות התורה נמצאים בתוך הבית. פתח דבריך יאיר. הכל נמצא, כל הסודות של כל התורה בבית. האות א' שתקה. לא הספיקו להגיע אליה. כבר הבית חטפה כבר את התפקיד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, א', למה את שותקת? אמר לה, את תהי ראש לכל האותיות. ממנה מתחילים את עשרת הדיברות. אנוכי, אדוני אלוהיך. רואים שם בתר, זוכה להתעלות. אם לא התורה שניתנה, עשרת הדיברות, אין עולם. אם לא בריתי, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ וסף. ועכשיו תשמעו משהו נפלא. אולי ניתן לכם 200 שקל אם תדעו. בספר באר החיים, באר החייתנים, מביא מאמר שלמה המלך עליו השלום בשיר השירים. ישקני מנשיקות פיהו. מבאר בספר ישמח משה שהחיבה הגדולה ביותר בין אוהבים מתבטאת על ידי נשיקה. וגילה לנו שלמה המלך עליו השלום בחוכמתו שאהבה עזה זו של נשיקה באה לו לאדם כאשר יקיים נשיקות פיו. מי יודע מה פירוש רש"י על זה? בתוספות במסכת גיטין דף ט', דיבור המתחיל שפתיים, 200 שקלים. שלמה המלך עליו השלום בחוכמתו מגלה לנו שהאהבה עזה זו של הנשיקה. מה זה ישקני מן נשיקות פיו? מה זה? אומר האהבה עזה זו של נשיקה באה לו לאדם כשיקיים נשיקות פיו. וכלשון הזהב של רש"י בגיטין דף ט', דיבור המתחיל שפתיים. לא יודע, אולי הזדמנות נוסף. להיות נושק את השפתיים זו לזו בעת מריבה. נושק את השפתיים בשעת מריבה, באותה שעה הוא מעורר את אהבת השם אליו באהבה עזה, ביתרה שאין לה מריח, אך מריח, והקדוש ברוך הוא ממש אומר, ישקני, באותו רגע השם נשק אותו. ישקני, מתי? מנשיקות פיו. סוגר את השפתיים, כמו שהולכים לתת נשיקה, קומצים את השפתיים ומנשקים, ככה הוא עושה. ברגע שהוא עושה את זה, השם אוהב אותו באהבה עזה שאין כדוגמתה. שמעתם פעם דבר? הרי רואים, מי שסותם שפתותיו זו לזו, הוא מבטר ומעביר על מידותיו, זוכה לאהבת הקדוש ברוך הוא. וזה מפורש בפסחים, קוף י' ג'. הגמרא קובעת שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן, מי שאינו כועס, ומי שאינו משתקר, ומי שאינו מעמיד על מידותיו. אז המעביר על מידותיו זוכה לאהבתו של הקדוש ברוך הוא. מי שאינו כועס, מי שאינו משתקר, ומי שמעביר על מידותיו. הגאון רבי חיים ברים, זכר צדיק ברכה, אחד משלושת התלמידים המובהקים של החזון איש, היה אומר, הבריאות שלי זה ויתור. לוותר בכל, על הכל, לכל. לוותר בכל, בכל דבר, בכל עניין. על הכל, זה לא משנה מה, מה ההיקף, מה הסכום. ולכל, לכל. והפליג לספר על מידת הביטור שהייתה לחזון איש ולרב מבריסק, זיכרונם לברכה, שהם היו מפליגים עוד יותר בביטורים. אז בואו נראה כמה דוגמאות מגדולי ישראל. סיפור מופלא עם החתם סופר, זכר צדיק לברכה. בעיר פרשבורג התגורר יהודי למדן, אבל לקוי במידות. כל פעם שהיה נכנס לבית המרא דאתרא הגאון בעל החתם סופר, זכר צדיק לברכה, תכף בצאתו היה לוקח החתם סופר, מה? ספר מוסר. למה? ללמוד. כי היה מרגיש בנוכחות האדם הזה התקררות בירת שמיים. רק מעצם זה שהוא נכנס, פותח את הפה, מדבר. היה חתם סופר מרגיש קרירות בירת שמיים. והיה צריך ספר של מוסר מיד להתחזק. ההבל פה של האיש הזה היה מתמא. פעם אחת פגע האדם הזה בכבודו של החתם סופר, וכך היה מעשה. בישיבת פרשבורג היה נהוג שבחור נוסע לבית הוריו, נוטל רשות מראש הישיבה, החתם סופר, בברכה. בהזדמנות הזאת הבחורים היו מבקשים מהרבה שייתן להם צדה לדרך, איזה וורט, חידוש, משהו, שיוכלו ללכת הביתה עם זה, תפוס להם את הראש. אל ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. והבחור לוקח את החידוש ומוסר אותו לכל בני עירו, ראש הישיבה, נתן לי. פעם בא אחד הבחורים להיפרד מהרב, ואמר לו הרב, חידוש תורה. הרב של העיר, של הבחור, איפה שהוא היה צריך לנסוע, הוא היה קרוב משפחה של הברנש המושחת הזה, הלמדן בעל המידות הפסולות. אז התלמיד חשב לתומו, לפני שהוא ייסע, ייכנס לברנש, וינצל למסור דרישת שלום לרב שלו דרכו, ויגיד לו את החידוש, ימסור לרב. הרב ישמח ודאי שישמע את החידוש. איכשהו יצא, שאל הוא, הברנש, את התלמיד, נו, מה אמר לך? שם סייבה. אז הוא אמר לו את החידוש ונסע. אחרי כמה שבועות נכנס הברנש הזה לחתם סופר והשמיע לו את החידוש ברוב חוצפתו. הוא יודע מאיפה זה נתקבל, הוא יודע. ועשה עצמו כאילו הוא המחדש. חתם סופר אמר לו, דבר התורה הזה יצא ממני. בלי ספק שמעת אותו מפלוני שנסע הביתה. הברנש שתק, כי הוא ידע שהאמת עם החתם סופר. שתק. צריך להבין למה הוא אמר את זה בכלל. צריך להיות בעל מידות מצוינות בשביל להעיז פנים להגיד לבן אדם שאתה יודע שממנו יצא החידוש, להגיד לו את החידוש כמחדש. אחרי זמן מה, חתם סופר הגיע לשם הבראה לעיר נופש, שם היה גאון רבי מרדכי בנט, הגייבט של ניקלשבור. וכשנפגשו הגדולים, הסביבם היו הרבה הרבה תלמידי חכמים מתקבצים לשמוע מה הם אומרים. בתוכם היה ברנש. ובפגישה הזאת השמיע חתם סופר לפני הגאון רבי מרדכי בנט את דבר החידוש ומסר לבחור. הוא רק סיים את דבריו. החצוף הזה לעיני כולם העיז פניו לפני החתם סופר ואמר לו, רבי, דבר החידוש הזה הוא שלי. ותזכור שביום פלוני אמרתי אותו לפניך בבית. אני אמרתי לך אותו בבית אצלך. והפך את החתם סופר כאילו מתפאר בנוצות לו שלו. לעיני כולם. מה זה? חסם סופר גונב חידושי תורה? מה זה? יש כאלה שחושבים שזה גניבה, גונבים חידושי תורה, גונבים. חתם סופר לא ענה לאותו חצוף מאומה והשאיר את כל השומעים בהלם. אבל השומעים חרה להם. הם הבינו שלא יכול להיות שחתם סופר יעשה כזה דבר. נשארו שני הגדולים והמתיקו סוד. בשביל שלא יחשדו אותו, לפחות שמישהו ידע את האמת. אז החתם סופר אמר לרבי מרדכי בנט את השתלשלות החידוש, איך זה עבר והגיע אל הברנש. רבי מרדכי בנט עמד מכיסאו ואמר, יאמר לי כבוד הרב מפרשבול, מאיכן משיגים כוח מעצור כזה? איך אפשר לסבול שקרן כזה שמבזה את הרב לעיני כולם כשהאמת אצלך ברורה? איך אפשר? אתם יודעים מה זה שיוצא עליו שם רע עכשיו כזה כאילו זה, ומלחשים, אוהבים אנשים לשמוע דברים כאלה. יו, אתה יודע מה היה היום? היה קטע, הייתי שם, ראיתי, שמעתי, והוא שתק, לא אמר כלום, וזה פעם. אף מילה. עוד מעשה, רבי יחזקאל אברהמסקי, זכר צדיק ברכה. בשכונת באי בגן, היה עירוב מיוחד. והוא שמח ידיו עליו. וכולם נהגו לטלטל בבית בגן על סמך האישור שלו. רק הוא, למרות הכשרות של העירוב, לא נהג לטלטל. מדי שבת בבוקר היה צועד רגלי מרחוב ברויר לבית הכנסת הגרו, וילד בן 10 מתושבי השכונה ליבה אותו, והיה לוקח איתו את החומש והמשקפיים לבית הכנסת. וכשהיה שם מבית הכנסת, שוב הולך אחריו הילד עם החומש והמשקפיים. וצריך לדעת שהוא לא היה מסוגל לקרוא בלי משקפיים בכלל. בכלל. בכל החיים שלו זה לימוד, ואין משקפיים, אין לימוד. הילד סיפר אחרי שנים רבות, שבת אחת הם חזרו הביתה, הוא הלך אחרי הרב, שם את החומש על השולחן, חיפש את המשקפיים, אין. הוא היה נבוך, הוא פחד שהוא יקפיד עליו. כל חייו של הרב תלויים במשקפיים. והוא היה תקיף עד יהודאי, הרב אברמסקי. בחצי פה הוא אומר לרב, אני לא מוצא את המשקפיים. מה עונה לו? אין דבר, אין דבר. לא קרה שום דבר. אני מודה לך על החומה שהבאת. מה אנחנו היינו אומרים? איפה האחריות שלך? תפקיד אחד קיבלת לשמור על משקפיים, אתה לא מסוגל. זה פעם אחרונה שאתה מקבל את הזכות לקחת לי את המשקפיים ואת החופה שלך. אבל הוא ביטר, הבליג, שתק, העביר על מידותיו, לא הקפיד, לא כעס, על חוסר אחריות של הילד, והודה לו על החומש שלי. אם הילד שלנו היה עושה לנו את זה, לא עד הילד של השכונה. ואיך זה היה נגמר? במקרה הכי הכי ביטורי, תצא תחפש את זה בכל הרחוב, ואל תחזור בלי זה. החפץ חיים, זכר צדיק ברכה, כל שנייה ושנייה חשובים בעיקרים אצלו. פעם אחד מראשי הישיבות קיבל את המחלה, והסיכויים שלו לשרוד היו נמוכים מאוד, וכל בני הישיבה התאספו, והחליטו שכל אחד תורם מהחיים שלהם לטובתו. אחד תרם שנה, אחד חודש, אחד חצי שנה, אחד זה, כל זה. בסוף אמרו, נלך לחפץ חיים, בטח הוא יתרום הכי הרבה. הוא מבין מה זה חסד. הוא מבין, הוא כתב ספר אהבת חסד. הלכו אליו, חשב, 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 אמר, אני תורם לו רגע. כבוד הרב, זה תרם שנה, זה חצי שנה, זה חודשיים, זה חודש, זה כבודו נותן רגע. אמר להם, אם הייתם יודעים מה זה רגע ומה אפשר לעשות איתו, לא הייתם שואלים. אז אצלו כל רגע היה מחושב. הוא לא קנה נעליים עם שרוכים, אתם יודעים למה? הוא עשה חשבון, כמה זמן לוקח לשרוך נעל, כפול כמה פעמים ביום, כפול כמה בשנה, כפול כמה שנים, יצא לו חודש. חודש אני בזבז מהחיים על שרוכים? אז הוא הלך עם נעליים בלי שרוכים. ככה הוא היה מחשב הכל, כל שנייה. פעם הוא איבד 18 דקות בראש השנה, הוא עשה חשבון של כל השנה, מה הוא עשה? נעלמו לו 18 שהוא לא זוכר מה הוא עשה. איך הוא בכה, איך הוא זה, איך הוא התחרד, איך זה יכול להיות. הוא לא בזבז רגע ביום, עמוס בתרדות מצווה של ענייני הכלל והפרט. ואשתו הראשונה עליה שלום נפטרה, והוא נשא אישה, שנייה. טוב, בשנה הראשונה, הוא יצא החוצה, ובנה את הסוכה, איפה שהוא רגיל לבנות את הסוכה. איך שהוא גמר לבנות את הסוכה. אשתו יצאת החוצה ורואה את הסוכה במקום הזה, אז היא אומרת לו, לא. עדיף לבנות את הסוכה בצד הזה. הוא לא אומר לה, כל שנה אני בונה פה, מי שואל אותך בכלל? את בכלל לא חייבת בכלל בסוכה, מה את קובעת לי איפה תהיה הסוכה? לא אומר לה כלום. מפרק את כל הסוכה, מפרק את הכל לבד, מפרק ומתחיל לבנות את הסוכה בצד השני, איפה שהיא אמרה לו. גמר לבנות, קורא לנו, מה את אומרת? היא אומרת לו, אני חושבת שאיפה שהיה קודם יותר טוב. פרק את הסוכה עוד פעם וחזיר אותה למקום. הייתם מאמינים דבר כזה? ויתור. ביטור, כמו רבנו יואל מסתמר, מי הגיבור? מי שמבטר. את המידה הנפלאה הזאת מצאנו אצל אבותינו הקדושים. כמו שמצינו את הביטור אצל רחל אמנו עליה השלום, יעקב אבינו היה אצל לבן, עובד אצלו תמורת רחל, והוא מחליף לו בלאה, ומחליף מזכורתו 100 פעמים, 10 מונים, 10 פעמים מניין. למרות הכל, יעקב אבינו מעביר על מידותיו וממשיך לעבוד עבורו בנאמנות, ללא כל רמאות ושקר. ולא רק זה, יעקב אבינו עליו השלום היה מתנהג עם לבן הרמאי בכל גינוני הנימוס, בדרך ארץ ובנעימות. בספר טיב התורה פרשת ביצא, מביא על הפסוק, ויהי בבוקר והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית? מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימית אני? אם זה היה פה, זה היה נגמר כמו בלוד. ג'ועריש. ידוע שהלשון בידבר זה דברים קשים. ביומר זה לשון רכה. מה כתוב פה? ביומר. ביומר אל הבא. מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך. למה רמית אני? זהו. זהו. 7 שנים. 7 שנים הוא עובד. מחכה לכלה מול הלה. בסוף מחליפים לו. ביומר. למה רמית אני? אתם מאמינים דבר כזה? אתם מבינים מי האבות שלנו והאימהות? אתם מבינים? אנחנו צאצאים שלהם. לבן עושה עוולה נוראה. הוא מדבר איתו בלשון רכה. מפה אנחנו למדים כמה צריך לוותר. 20 שנה עובד אצלו, רמאי, רמאי, אבי אבות הרמאים. אבי אבות הרמאים. בסוף הם עשו מצבה, נכון? היה כזה דבר. אתם לא יודעים. עשו מצבה. איך קרה לה יעקב? גלעד. ואיך קרה ללבן? מה? יגר סעדות. תשמעו עכשיו וורט. איך קמה המדינה? הייתה הצבעה באום. כמה היו בעד? 33. כמה היו נגד? 13. יעקב קרא לו גל עד. יש 33 עדים. והוא איך קרא לו? יגר. י' ג' 13 רשעים. סהדותה, אלה העדים. אלה לא רצו שיהיה בית יהודי ליהודי, ב-33 רצו. ויש על זה דבר מדהים. בשביל שתקום מדינה באום, צריך להיות 2/3 לפחות יותר מאלה שמתנגדים. 2/3. אז 33, כמה זה שליש? 11, 11, 11, 3/3. כמה היו 33? זאת אומרת, באחד, ממש באחד קמה המדינה. ולא היה את זה. והערבים רצו מיד להצביע. אתם לא תאמינו. אתם לא תאמינו. יושב ראש האום, מנכ״ל האום מה שהיה אז, היה ברזילאי. והברזילאי הזה דחה את זה ליום שישי. דחה. והם צעקו, לא, עכשיו הצבעה ידעו שאין. אמר לו, דוחה את זה. אתם יודעים למה? לא תאמין. אמא שלו כתבה לו, אמא שלו כתבה לו, שאתה חייב לעזור ליהודים, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח להם את הארץ הנבחרת, ואתה צריך לעשות זאת. אמא שלו, סבתא, זקנה, אומרת, הוא אחראי שם כל האום שמום, והוא מעכב עד שנמצא. ומי היו אלה שהסכימו? סטלין, רוסיה, והרי טרומן, נשיא ארצות הברית. כולם התנגדו בממשל, כולל מרשל, שהיה שם הדובר שטרומן היה שואל אותו כל דבר. ולמה טרומן כן הצביע? כי אבא שלו היה לומד איתו תנך כשהוא היה ילד, והוא קרא שם שהארץ הנבחרת שייכת לעם היהודי, וכשהוא היה קטן הוא כבר הבטיח לעצמו שאם יהיה לו את הזכות וזה פבו שם, הוא ידאג שהם יהיו שם. והוא בכלל לא היה מיועד, הוא היה נבח, הוא לא היה ראוי לנשיאות ולא כלום. והיה שם איזה בחירות מי לשים סגן נשיא. ואז הנשיא החליט שהוא יהיה הסגן, והוא היה לא מחזיק ממנו כלום, לא מובן בכלל איך הכל היה, ובסוף טרומן החליט שכן. יש רב אחד שמספר את זה יפה, בירושלים. הוא מביא שם את המסמכים, מביא את המקורות, מביא את הכל. משהו מדהים. משהו מדהים. אף לבפן. ואחר כך מה הם אומרים? שהם הביאו את המדינה. בסוף זה אחד שקראה את התנך, וטרומן שהיה ילד וקראה את התנך, והכל התחבר, ובגלל התנך שכתוב, יש הבטחה, אז השם סידר שזה יהיה בדיוק בתפקיד אז, וזה יהיה פה, והוא יהיה שם, ותפרו ככה שיהיה בית ליהודים. שמעתם פעם דבר כזה? אז למה אני אומר לכם? איך קראו לו? לבן הארמי, נכון? מה הסמל של האום? לבן על תכלת. סמל בלבן. נכון? יש שם כאילו עלי זית, יש את הגלובוס כאילו של כדור הארץ והמדינות, על רקע של תכלת. אבל זה לבן, צבע לבן על התכלת. לא, בואו נהוא ארמי. ומי זה האום היום? זה אלה שרוצים להפוך את כל העולם לסדר עולמי חדש, וכולם יהיו תחתם, והם הממשלה תשלוט, וביל גייטס מעליהם, והדיפ סטייט העולמי, וזהו. זה לבן הארמי, מאז הוא רוצה להשמיד את עם ישראל. כן? ארמי עובד אבי. מאז, זה לא הפסיק התוכנית. והיום זה דרך האום שמום. ואיך יעקב מדבר אליו? ויאמר, למה רימית? ויתור, 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 ויתור. והוא מוכן לעבוד עוד 7 שנים. זה קצת יותר מסובך למעביר את הסוכה מפה לפה, נכון? זה לוקח שעות, זה עוד 7 שנים מחדש, ולך תדע, אולי יביא לו בסוף עוד סבתא. אולי גם את רחל לא ייתן לו בסוף. זה לבן. ועכשיו תשמעו למה רבי ישראל סלנטר זכר צדיק וברכה הקים את תנועת המוסר. מה גרם לו? היה סנדלר אחד שהיה עני מרות, ולימים העיר מזלו, הוא הפך להיות עשיר גדול, ועברו עשרות שנים, וכבר נשתקה, שהוא היה עני, כולם הכירו אותו כבר, הגביר, כולם ידעו, הגביר. הגיע הזמן שהוא צריך לחתן את הבת שלו, ועם מי? עם רב העיר. או, איזה חתונה מפוארת, כסף יש מלא, כבוד יש מלא, אורחים הכי מכובדים, ולפני החופה, ניגש אחד קנאי, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, הוציא את הנעל מהרגל לפני כולם, שאל אותו כמה יעלה לתקן את הנעל, כדי לבזות אותו. הגביר הזה, על המקום התעלף, באמת, לא קם. רבי ישראל גמלה בליבו החלטה, אני מקים תנועת מוסר, לחנך את האנשים למידות. עכשיו, מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים שהוא רוצה להביא מוסר, בשביל לתקן את כל המשוגעים האלה, שיכולים להוציא נעל באמצע חתונה, ולבזות את אבי הקלה. היה אחד מהגדולים בירושלים שאמר שזה לא הייתה הכוונה שלו. הכוונה שלו להקים תנועת מוסר. איך יכול להיות שבן אדם ימות בגלל שביזו אותו פעם אחת? הוא יכול למות. אם היה לו מידת הוויתור, הוא לא ימת. אם הוא היה מעביר על מידותיו, הוא לא ימת. אנשים לא יודעים להשתמש עם המידות בשביל להתגונן מפני אסונות כאלה שיכולים לקרוא להם. איך רוצחים אנשים ברחוב? מעצבים. הוא עקף אותי, הוא אמר לי, הוא פלט, הוא זה, הוא עשה לי פרצוף. אנשים משוגעים. אז זאת אומרת, המידות, זה הבעיה, מידות. כל תנועת המוסר קמה בגלל הנעל שלו. והנעל הזאת הראתה שבן אדם יכול למות מבושה. מת מבושה. באמת העונש הכי גדול בעולם האמת זה הבושה. זה הדבר הכי הכי גרוע. הכי. אבל אם בן אדם ילמד להעביר על מידותיו, יוכל להאריך ימים. הרב משה מרדכי שולזינגר, זכר צדיק וברכה, אמר בזמן מלחמת המפרץ, שאלו את הרב שך, זכר צדיק וברכה, מי שרוצה להתקדם קצת ולקבל על עצמו משהו, מה יעשה? אמר להם שני דברים. באחד מהם, לא להתהלך כל היום עם קפדות. אנשים מלאים קפדות. בבוקר יש לו קפדות. עד הערב יש לו קפדות. לא הכינו לי מים לנטילת ידיים. לא החזירו את הדברים למקום. למה לא הבאת את זה בזמן? מה עשו לי? מה קרה? וואי וואי וואי, כמה טענות על ימין ועל שמאל ועל זה ועל זה. ואם הוא בא לבית הכנסת, מישהו יושב לו בכיסא, בואי, איך הוא פותח עליו עיניים. והאדם הולך נרגן וממורמר כל היום, לא רק בבית, בבית כנסת, בישיבה, בעבודה, הכל קפדות. אז הוא אמר, אדם רוצה להתחזק ולקבל עליו משהו, מה יעשה? אחד מהדברים זה בלי קפדות, בלי קפדות. יש כאלה עוד עושים טובה לעצמם, כפרת עוונות, כפרת עוונות, כפרת עוונות, כפרת עוונות, כפרת עוונות. אבל הם מרגישים, מרגישים את הכפרת עוונות. לאט לאט זה נהיה יותר חזק, כפרת עוונות. וזה סיפור בכלל. היה אדם אחד נרגן. תמיד יש לו טענות על חזנים. כל חזן הוא מוצא בו פגם. זה מתפלל פרשת בראשית בניגון האזינו. איך הגעת למנגינה של האזינו? לפני המוסף אומר זה קדיש כמו בנעילה. וטענות על טענות. יום אחד הביאו חזן, אין עליו מה לומר, אין מה לומר. אין בו שום חסרון, בקריאה, בדקדוק, בטעמים, בניגון, בכל, הכל, פיקס, פיקס. נו, מה אתה אומר על החזן היום? 1,000 שקל אני נותן לכם אם תדעו מה הוא אמר. לא, לא, לא. לא. לא תאמינו. לא שמתם לב, הוא אומר. קיבה לשפוט הארץ. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר, קיבה לשפוט הארץ, לא שמעתם? שאלו אותו, מה יש בזה? ככה צריך להגיד. הוא אמר את השני ראשון. את הקיבה. השני הוא אמר ראשון. אתם מבינים איזה הבחנה הייתה לו? לא, קיבה זה אותו דבר. קיבה לשפוט הארץ, זה בדיוק אותו דבר. אבל הוא הרגיש שהוא החליף ביניהם. במקום להגיד כסדר, הוא אמר את השני ראשון. אין מצב שהוא לא מוציא חזן גרוע. אין מצב. זה דוגמה לאדם מסכן שלא מתרגל לוותר. כל היום הוא עם קפדות וקפדות. חכמים לימדונו בתענית כף, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. רך פשוטו כמשמעו להיות טוב. לא להיות קשה, לא להיות קפדן, לוותר, להעביר על המידות. ואמרו חכמים, לעולם יהיה אדם רך כקנה. לוותר, להיות רך. יו, 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 זה לא ידעתם. אולי חלק מהאשכנזים יודעים, אולי. סטייפלר, זכר צדיק ברכה, שאלו אותו על שידוכים. מה הוא אומר? מה אתה אומר? כבוד הרב, הבת שלי וזה ופלוני, מה אתה אומר? אומר להם, מה אתם רוצים ממני? אני נביא? מה זה מה אתה אומר? מה אני אגיד? אני יודע אם יהיה טוב או לא יהיה טוב? דבר אחד אני יכול להגיד לכם. שהשם יעזור, שמה? שלא תהיה לו אישה קשה. אישה קשה זה גיהנום בעולם הזה. כל מה שאמרו עליה, שיש לה אבא צדיק, שהמשפחה כזאת, זה לא משנה. כי לא חיים עם האבא, ולא עם המשפחה, חיים עם האישה. דבר אחד תבררו, האם האישה קשה, לא מבטרת. כל התורה על רגל אחת, לא להיות קשה, להיות רך. לוותר, לוותר, לוותר. בדרך הלצה אומרים רמז בפרשיות. הפרשיות ניצבים בילך, מה אחריהם? האזינו, מי אמר? מי אשריך ואחרי זה? בוא הנה. יפה, בוא. עכשיו תגיד תבורת מה אני התכוונתי, תקבל 200 שקלים. כך. כך יותר, כך. כן. מה, רגע, ממה שדיברתי עכשיו, מה הרמז שיכול לצאת מהפרשיות האלה? ניצבים בילך, האזינו, וזאת הברכה. מה יכול לצאת מזה? הסבר למה שדיברנו עד עכשיו, שזה רמוז בתוך ארבע פרשיות. מה זה שומעים את הברכה? מה הם ניצבים בילך? הם ניצבים! כל אחד ניצב בעמדה שלו, לא זזים, מה יהיה בסוף בילך? מתגרשים. אבל אם יש האזינו, אחד מאזין לשני, וזאת הברכה. הרי היית מרוויח. אחרי שהערכנו לבאר את החשיבות הגדולה במידת הביטור והמעלות התמונות בה, אז עד אחד שיעור הביטור, וגם הסגולות הנפלאות של המבטרים, גמרא בראש השנה, דף י"ז, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר במיכה, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. רש"י אומר, מעבירים לו על כל פשעיו. תקשיבו, אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אלא מנחתן והולכת. שמעתם? אין בכלל פשעים, אין מרדים, אין עוונות, אין חטאים, אין כלום, 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 כלום. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מעבירים לו על כל פשעיו. אומר רש"י, אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אלא מניחה להם בהולכת. אם אתה תעביר על המידות, ימחה לך השם ולא יעניש אותך. אם זה לא כתוב מפורש, אי אפשר להעיז להגיד דבר כזה. אבל זה מבואר. וזה כפרת עוונות בלי צער, בלי איסורים, בלי ארבע. חילוקי כפרה, בלי כלום. רבנו יונה בשערי תשובה, שער א', עוד כ"ח, אומר על זה, וזהו פתח תקווה נכבד מאוד. זה הפתח שיש לך לתקווה. והגאון חידה. במורה באצבע, סימן א' עוד ו' כתב על זה, וזוהי מרגלית שאין לה עריך, סמבה דחולה יעריך. אין דבר יותר טוב מזה. אז בלי שזה יהיה כתוב, אי אפשר לומר. אבל מיד תעלה לנו קושיה, והתקשה בה המשגיח דפונוביץ', הרב דסלר, זכר צדיק וברכה, הוא אומר ככה, ידוע כל חטא שעובר אדם גורם פגם בנפש, מתמת הנשמה ונתמתם בה. ואי אפשר לתקן את זה רק על ידי גיהנום בשאר איסורים, שהמטרה למרק לנקות מכל לכלוך וזוהמה. וזוהי הרי התכלית של האיסורים, לנקות. ואם כן, הטובה של האדם שאחרי החיים יעבור את התהליך של הניקיון של הנשמה ויוכל לעלות לגן עדן. ואם יש את הדבר הזה, הוא שואל, שמי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, נו נו, אז העבירו על פשעיו, אבל הזוהמה, התומעה, נשארת בתוך הנשמה, זה לא לטובתו. אז הוא לא יקבל פה עונשים והכל, אבל הוא יישאר תמם, אז זוהמה. אז למה מעבירים לו על כל פשעה, ואיזה מתנה זאת? ועוד הוא שואל, מה פשר הוויתור? מה זה, בגלל שהוא ויתר, מעבירים לו על הפשעים? הרי אם הוא חטא ולא עשה תשובה, אז מן הדין שיקבל עונש? ועוד יותר, כתוב בבבא קמא דף נ', כל האומר הקדוש ברוך הוא בתרן, יוותרו בני מעיו. אז למה מי שמעביר על מידותיו מבטרים לו וגם מעבירים לו על כל פשעיו? יש לזה כמה מהלכים בריבותינו. יש מי שיש לו הצעה להסביר לנו? מה? זה בצומת, לא... בקונטרס של הגאון רבי חנוך הניך קרלינשטיין, זכר צדיק ברכה, בימים נוראים, עמוד ת', מביא אריכות, וכתב שהמעביר על מידותיו זוכה לכפרת עוונות. למה? כי זה בגדר איסורין מחפרים. הרי אם מישהו ביזה אותך, ואתה מבטר, אז יש לך צער. אדם שלא יכול להגיב, אומרים לו, לא, שתוק, שתוק. יו, להשתחרר, זה מקל עליו. לבלום את הכל, זה צער, זה קשה. קשה, כאילו לא היה כלום. חלום, זה היה חלום. זה טוב להגיד, צריך לחיות את זה, מי יכול לעשות את זה? אז זה צער, אז מידה כנגד מידה. אתה ויתרת על הצער, גם יוותרו לך על הצער. המעביר על מידותיו בנוח להתפייס ולא נוקם בנותר, לא רק, תקשיבו, לא רק מעבירים לו על פשעיו, גם עושים לו ניסים ונפלאות, וגם הצלה יש לו, וגם מעריכים לו ימים ושנים, וגם תפילתו נשמעת, לכן לרוץ לאחד שוויתר, והעולם מתקיים על ידו, כי תולה ארץ על בלימה. ואפילו כלפי אשתו ובניו, שיהיה נעלם וסבלן. מי יש לנו יותר גדול מהקדוש ברוך הוא? שהמלאכים קוראים לו עלוב. למה עלוב? כי אנחנו עולבים בו. הוא נותן לנו כלים טובים, בריאות, הכל, הצלחות, וזה, משתמשים בזה נגדו. הוא ממשיך לתת. עם ישראל עשו עגל והמשיך לתת להם מן. בטרן. וזה עלוב. ולא רק זה, אנחנו עושים עוונות, והוא בא לחפש איך לנקות לנו אותם. אם רחץ השם את צועת בנות ציון, לא יאומן כי סופר. אז גם עם אשתו ובניו, צריך להיות נעלה וסבלן, ולא צריך לומר כלפי אחרים שזה פשוט. וישקול בדעתו, תעשה משקל. הצער המועד שאתה סובל רגעים פה, יגיע לך כל הדברים שהבטיחו, לאין ארוך, וגם תימנע מגיהנום. מגיהנום על כל העוונות, על כל הפשעים, תימנע מהכל. בשביל מה? צער וביזוי וכו' של כמה רגעים. לא שווה. אין דבר יותר משתלם מזה. החידה בספר דבש לפי, מערכת מהם, הוא מיישב את זה בעניין אחר. הוא שמע את זה מהגאון, אור החיים הקדוש. מעשה בעשיר תקיף, קרוב למלכות, זלזל בכבוד תלמיד חכם אחד. פנה אליו אור החיים הקדוש, לתלמיד חכם, שימחול לעשיר, ויעשה שלום. שמעתם? לא הלך להוא, לעשיר, להגיד לו, תתפייס איתו, תתנצל. הלך לתלמיד חכם. מה אמר לו החכם? מי יודע מה אמר לו החכם? אמר לו החכם, תכף ומיד, אחרי המעשה מחלתי לו. למה? 200 שקלים. שלא יענה, שלא ישכח לו. למה? לא, פעם אמרתי לכם. איי, זכית! איי, 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 אשת חיל מי ימצא. איי, איי, איי. מחלתי לו מיד, כי בזוהר הקדוש כתוב שחטאים של ישראל מכבידים על כנפי השכינה. אז כל רגע שאני לא אמחול לעוון של העשיר הזה, יהיה צער לשכינה בגללי. לכן מיהרתי למחול לו, ומנעתי צער מהשכינה. שמעתם? מוסיף על זה הגאון החידה. אפשר שזהו טעם סגולת המעלה של המעביר על מידותיו, כי בזה שהוא מעביר את העוון וגורם שלא יהיה צער לשכינה, הוא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. מידה כנגד מידה, מעבירים לו על פשעיו. למה? שגם אז לא יהיה צער לשכינה מסיבת עוונותיו. זאת אומרת, אם הוא לא יעביר על מידותיו, יישארו לו עוונות. אם יישארו לו עוונות, זה יכביד על כנפי השכינה. אבל אם הוא מעביר על מידותיו, אז הוא מקל מעל השכינה. מקלים מעליו את עוונותיו, כדי שלא יכבידו העוונות שלו על כנפי השכינה. לא יאומן כי יסופר. קודם שלא נשכח 200 שקלים. בוא תת. תודה. עוד מצינו מהלך אחר בדברי הרמח"ל בספר דרך השם, חלק ד', כתב שהשם יתברך גילה לנו שתי הנהגות לזכות בדין של ראש השנה. ובהנהגה השנייה הוא כותב כך, אף היא על פי המשפט. איך זוכים בדין? שימו לב. על פי המשפט איך זוכים בדין? במעשים מן המעשים שיעשו בני אדם, ויגמלם הגמול הראוי להם לפי עניינם, שינהוג עמהם בכלל דינם, ברחמים ובחמלה, ולא ידקדק עליהם בדקדוק גמור, כי העניין מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, כי הרי זה מידה כנגד מידה, כמו שהוא מבטר כך יוותרו לו. וממשיך הרמח"ל ואומר משפט נורא, ונמצא שמתנהגים עמו ברחמים, וזה עצמו מידת המשפט. זה על פי משפט. עוד פעם אומר כך, במעשים מן המעשים שיעשו בני אדם, אז מגיע להם גמול, נכון? כל אחד לפי מעשה. וגם למה גמול הראוי להם לפי עניינם? שינהוג עמהם בכלל דינם, ברחמים ובחמלה, ולא ידקדק עליהם בדקדוק גמור. למה? כי כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, כי זה מידה כנגד מידה. כמו שהוא מבטר, אז על פי דין מבטרים לו. וממשיך הרמח"ל ואומר, משפט נורא, נמצא שמתנהגים עמו ברחמים, וזה עצמו מידת המשפט. ההנהגה איתו ברחמים היא על פי משפט. מידה כנגד מידה. אז אין פה ביטור. שאלנו שאלה, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בטרן, וכל אומר שהוא בטרן, אז איך כתוב פה שמבטרים? הוא אומר, זה לא ביטור, זה לא ביטור מלשון ביטור, זה דין, דין של ביטור, דין, שזה בא מכוח דין, אז זה לא ביטור כמו שאנחנו רגילים להאמין שביטור. אתה יודע מה? לא עושה לך כלום. לא! זה על פי דין, אני מחויב לוותר. יש מידה כנגד מידה. אתה ויתרת, אני חייב לוותר, זה על פי דין. עוד מצינו, המעביר על מידותיו סגולה נפלאה, תאריך ימים, וניצל ממיטה משונה, ראש השנה דף יוזן, רב הונה, ברד רב יהושע חלה, נכנס רב פאפה, שאל בשלמה, ראה שהוא נוטה למות, אמר לבני ביתו, שיכינו לו תכריכים, ובסוף, הוא התרפא, אז שאלו אותו, מה ראית? אמר להם, באמת נכנסה עליי מיטה בבית דין של מעלה. אבל אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שרב הונה אינו מעמיד על מידותיו, אל תדקדקו אחר מעצב, תחזירו אותו בחזרה. תחזירו אותו לעולם. הקדוש ברוך הוא ביטל דין מוות, שהיה ראוי לבוא על רב הונה מחמת, היותו מעביר על מידותיו. אז רואים מפה שמעריכים ימיו ושנותיו של המבטר, הוא היה צריך למות על פי דין. אבל הוא היה וטרן, אז ויתרו לו גם כן. עוד ראיה מגילה כפחית. רבי נחוניה נשאל על ידי רבי עקיבא. במה ערכת ימים? אמר לו, מימי לא קיבלתי מתנות ולא עמדתי על מידותיי. שונא מתנות יחיה. זה מעריכים ימים, וגם לא עמדתי על מידותיי, גם זה מעריך ימים. והוא שאל אותו, רבי עקיבא שואל רבי נחוניה, במה ערכת ימים? אז הוא אומר לו, בלי מתנות ולהעביר על המידות. בראשית חוכמה, ענבה פרק ג' מונה כמה סגולות למבטר ומעביר על המידות, ומביא מהזוהר הקדוש שניצול ממיטה משונה וקוראים לו גזר דין ומוסיפים לו חיים. ועכשיו נראה אתכם. הרב שח שואל, למה יעקב אבינו העמיד השפחות ראשונות לקראת הפגישה עם עשיו? מה חושבים? מה? כן, יפה. אתה כבר למדת את השיעור טוב, אתה. בפשטות יצא לך. מה מבינים? שהשפחות, אם מישהו שצריך ללכת, שילכו השפחות. אחר כך נשאיר את אלה ש... אבל תשמעו מה אומר הרב שח. הוא אומר, בגלל שהם נתבזו השפחות, גם בוער בחכמים זכרונם רחב, והעבירו על מידותיהן, במידה זו בכוחה להגן מפני פורענות, לכן הזכות הזאת הייתה חשובה ביותר בעיני יעקב אבינו להועיל, כנגד אויביו. אבל גם רחל ביטרה, למה לא שמו אותה ראשונה? היא ביטרה מעצמה. הם ביזו אותה. כשאתה מבוזה, לא אתה מחליט להתבזות. אתה מבוזה על ידי אחרים, זה הרבה יותר כואב ממה שאתה מחליט להיות מבוזה. וזה מועיל נגד האויבים. ולכן היה בטוח שבזאת שהוא מעמיד אותם ראשונה, הוא מנטרל את עשיו וינצח אותו. סיפר ראש ישיבת מיר, הגאון רבי חיים שמולביץ, זכר צדיק וברכה, לתלמידים שבמלחמת תש"ח, כשהפגזים נפלו על ירושלים בלי הרף, ותושבי העיר הקודש היו בסכנה של ממש, הוא אומר, וכי סבורים אתם שבזכותכם הרע הנס? אתם חושבים בגלל שאתם לומדים תורה, בזכות שלכם היא מנעה את הפגיעה? בואו אני אספר לכם בזכות מי הייתה הצלה. הייתה אישה אחת, התגוררה בשכנות לבניין הישיבה, לא היה לה מקלט בבית, אז היא הגיעה למקלט של הישיבה, והיא הייתה עגונה, בעלה עזב אותה לנפשה, כשהיא צעירה עם חמישה ילדים, הגדול ביניהם בן 7. לא קשה לתאר מה היה מר גורלה של אותה אישה מסכנה. בעלה נטש אותה ללא תמיכה ומשענת, ועקבותיו לא נודעו. הזדמן לי לשהות מטרים ממנה בתוך המקלט, שהפגיזו הירדנים את שכונת בית ישראל, איפה שהייתה ישיבה, באופן נורא מאוד, הבניין רעד מעוצמת הפצצות, ואנשים חששו שכבר הגיע הסוף. ואז הוא אומר, שמעתי את האישה פונה לקדוש ברוך הוא, ואני שומע דברים מבהילים. ריבונו של עולם, בטוחני כי ביום הדין והמשפט, יש בידי זכות תביעה גדולה על בעלי, השאיר אותי עגונה עם ילדים רכים, ואני מזכירה עצמי לעבודות ניקיון בבתים, להשיג מינימום לפרנסת ביתי. ואם אני אטען את זה לפניך, אני בטוחה שיצא זכאית בדין ובעלי יצא חייב. אבל, ריבונו של עולם, נעשה עסקה. אני מוכנה למחול לו בליבי ולמחוק את הטינה שיש לי על בעלי, עם כל הכאב והצער הנוראי, ואתה תמחול לנו על כל העבירות, ונצא בריאים ושלמים לחיים ולשלום. תדעו לכם, הוא אומר, המילים שלה, התפילה שלה, מכירות לבה, הצילו את הישיבה. ואני בטוח שתהיה לנו הישועה, כי הקדוש ברוך הוא לא יסתום עיניו מביטורה של אישה זו. וכך היה הפחד במקום. עם כל ההפצצה שלו הפסיקה שעות על השכונה. ויש לזה סמך מדברי חכמים זיכרונם לברכה, והראה אותו הגאון הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק ברכה, כשהכריע בעניין מסובך ביותר. מעשה שהיה כך היה. יהודי התקשר לגאון רבי אליהו מן, בבקשה להכניסו אצל הגאון רבי חיים קניבסקי. יש לו שאלה כבדה, הוא צריך הכרעה בעניין. שאל אחד מהגדולים ואמר לו, קשה בשבילי, לא יכול להכריע. הוא סיפר כך, ביתי שתחיה באה בקשר שידוכין עם בחור חשוב, וקבעו זמן לחתונה בעוד 3 שבועות. עומדים לשלוח עכשיו את ההזמנות, ושמעו מהורי הבחור, שמצאו לו היום מחלה ממארת. מה עושים? הגיעו שני הצדדים, ההורים, החתן והכלה, לרב חיים, שיכריע מה עושים. והרב מן מציג את השאלה, יש לפנינו דין תוירה, החתן טוען שמפני הסיבות הרפואיות, הוא יהיה מוכרח לעבור זמנים קשים מאוד בשנה הקרובה. מה הטיפולים? אז לכן הוא אומר שאסור לו להתחתן ולהניח בת ישראל במצב כה קשה. כי שנה ראשונה צריך להיות פנוי לקלה. מה יהיה פנוי? היא תתעסק בו כל הזמן בגלל שהוא חולה. איזה מין שנה ראשונה זו? מצד שני, הקלה טוענת שזה לא לכבוד החתן. בחור חשוב, בן תורה, תלמיד חכם. צריך חיזוק גדול. איך הוא יעבור את הקשיים לבד? בלי העזרה של כנגדו. ולכן היא מבקשת שהחתן יסכים להינשא לה בזמן שהם קבעו בעוד 3 שבועות. שמע גאון רבי חיים את הצדדים של הדין תוירה, ופסק להתחתן בזמן שנקבע, לברך אותם לבניין עדי עד. כולם פרצו בבחיות, בשמחה, בהתרגשו. רב חיים היה בחתונה ורקד עם החתן 15 דקות רצוף. אחרי החתונה, שאל הרב מן, את הרב, מה הנימוק של כבודו היה בפסק? מאיפה יצא לרב הפסק הזה שהם צריכים להתחתן? ענה לו, זה מדרש מפורש בפרשת נוח. כתוב במדרש, בראשית רבה, פרק למד ג', אלכסנדר מוקדון שלח למלך קציה שהוא רוצה לבוא אליו. וכשהוא בא אליו, אמר לו, לא באתי, אלא אני רוצה לדעת איך אתם דנים, כי אני שמעתי שאתם מחזיקים בעמוד הדין והצדק. באתי לשמוע יושר דינכם וצידוק משפטכם. מה היה יושב אלכסנדר מוקדון שכבש את כל העולם? יושב אצלו יום, יומיים, והנה יום אחד. הגיעו שני אנשים, יש ביניהם ריב. מה הסיפור? אחד אומר, הוא מכר לי חורבה, ואני מצאתי בתוכה אוצר, ממון. אז זה שקנה את החורבה אמר, החורבה והאשפה קניתי, אבל את האוצר לא קניתי, ואני לא רוצה לקבל את האוצר, האוצר לא שלי, הוא של בעל החורבה, שלא יהיה לי גזל. והשני אומר, לא, אני מכרתי הכל. אני מכרתי הכל, מה שיש בה, כולל האוצר, כולל הכל. אני לא רוצה לקבל את זה בחזרה, לא רוצה שיהיה לי גזר. שמעתם? אמר מלך קציה, יש לך בן? אמר לו כן. יש לך בת? אמר לו כן. אומר, התחתנו ועסקו באוצר. שניהם לא רוצים, אין בעיה, ילדים שלכם יקבלו את זה, ושניהם יהיה. מה רואים מפה? שכל אחד מבטר, שניהם מנצחים. שכל אחד מבטר, שניהם מנצחים, אף אחד לא הפסיד. אף אחד לא הפסיד, זה ברח מגזל, זה ברח מגזל, זה לא רצה, זה לא רצה, בסוף שניהם קיבלו. רואים מהמדרש? שיש ויתור מצד אחד לשני, מנצחים. לכן במקרה הזה, שניהם ויתרו, הוא לא רוצה להתחתן בשביל לא לפגוע בה. היא לא מסכימה לא להתחתן בשביל לא לפגוע בו, כי הוא צריך עזרה. אז שניהם מבטרים, מנצחים. הם ניצחו את הדין, ונעלמה לו המחלה, והם חיים לאורך ימים ושנים. כמו שהבטיע עליהם רב חיים, שיבנו בניין עדי עד. אז זה מעוגן בכתובים. בהתחלה אלכסנדר מוקדון התעלף מהפסק דין. הוא אמר, אם זה היה אצלי, מוריד לשניהם את הראש, לוקח את האוצר ושלום. הוא רגיל לכבוש מדינות, להוריד ראשים, אין לו בעיה. אז רואים מה זה מי שמבטר, כמה סגולות יש בזה. לסיום. נזכיר את העבודה הרצויה שעל ידה נוכל להגיע לעבוד על זה. יש הרבה מהלכים, אבל נגיד אחד שמבוסס על דברי החפץ חיים בשמירת הלשון שער ב' פרק ח'. על ידי שאדם מתבונן בחומר החטא ובעונש הנורא שמוכרחים לסבול על כל חטא וחטא. והוא יודע שאם רק יסבול מעט ביזוי או משהו ויעביר על מידותיו, הקדוש ברוך הוא יוותר וימחל לו על הכל, לא רק בשוגג, גם במזיד ואפילו בפשיעה. מעבירים לו על כל פשעיו. מי שמתבונן על זה, זה העסק הכי משתלם בחיים. אין דבר יותר טוב מזה. ובגלל שלא הסכימו לוותר בזמן הבית, והעמידו הכל על דין תורה, ולא רצו לעשות לפנים מן השורה, חרב הבית. למה? כי השם לא ויתר להם על כל הפשעים. אם הם היו מבטרים, גם הוא היה מבטר להם. למרות שהיה להם פשעים איומים, היה מבטר, לא היה נחרב. אבל הוא חרב בגלל שאין ביטור. אז אם רוצים לבנות, צריך להתחיל לוותר. וזה גם לא שנאת חינם בסוף. גם אנחנו לפעמים עושים טעויות, ואנחנו מצפים שיבטרו לנו. אני צריך להתרגל, אבל אני חושב שהעצה שהייתה בהתחלה היא גם טובה, לא? חלום. חלום רע. אבל חלום. ברגע שאתה יודע, זה החלום. באמת, הרי כתוב במפורש בפסוק, היינו כחולמים. כשאנחנו נתעורר אחרי הגאולה ונסתכל על העולם ועל מה רבנו ועל מה הסתכלנו ועל מה... אנחנו נתעלב מצחוק. נתעלב מצחוק את זה טמבלי, מה זה שטויות האלה? תגיד, מה, באמת זה אנחנו היינו עשינו כך כך. עד כדי כך הקפדנו וזה וזה וזה. קיבה, קיבה. קיבה, ראית איך החליף אותם? ראית? לא יומן כי סופר, על מה אנשים רבים, על מה מחפשים, מה מדקדקים, מה קפדות, מה ג'ננה, מה. אז בין אדם לחברו צריך להשתדל לוותר, ועד רבה זוכים בזה, צריך לרקוד עם זה שכועס עליך, לרקוד. למה? הוא המושיע הכי גדול שלך. המושיע הכי גדול שלך. אין מושיע יותר גדול. אבל צריך להתבונן. אם אדם יכניס את זה טוב לראש, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן באמן. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי חנניו בן גשיו אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח, הרבו להם תורה ומצוות, שנה אמור אדנו חפש למען, סדגו יחדין תורה ויעדיר. הרי